בוקר טוב, אנחנו בדף מקורות מספר 144. נמשיך בנושא שהתחלנו בו, המשיח. ניקח עוד כמה שיעורים. מספר 1, הרמב"ם. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, ככל מצוותה האמורה בתורה. כלומר, אנחנו ממש חוזרים למצב הנורמלי. אלפי שנים לא קיימנו מצוות התלויות בארץ, שמיטה, יובל, והמשיח הוא עתיד לעמוד ולהחזיר קודם כל את המלכות הלאומית, ובניין המקדש מקבץ נדחי ישראל. עד כאן אנחנו נלמד היום, אחר כך פעם הבאה נמשיך את המשפט הזה של הרמב״ם. החידה בספרו חיים שאל מדבר על הפסקה הזאת של הרמב״ם, ואומר ככה על הרמב״ם, פרק מספר 2, על הרמב״ם פרק י' מלכים, להחזיר ממלכת בית דוד ליושנה, פירוש שיהיה מלך על כל ישראל ויהודה, כמו שאמר הכתוב, ומלך אחד יהיה לכולם, למלך. ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. וכל זה כלל הרמב״ם באמרו ממלכת בית דוד ליושנה. כלומר, הוא מאחד בחדרה את ישראל ויהודה, שנפרדו בימי רחבה וירובה, והוא מקבץ את ישראל מארבע גנפות הארץ. ויש פה אבל שאלה, יש עשרת השבטים. עשרת השבטים גלו, ותכף נקצת נטפל בעניין הזה. האם הכוונה של הרמב״ם שגם עשרת השבטים יחזרו או לא? יש בזה מחלוקת גדולה בין תנאים. בואו נסתכל. מספר 3. רבי יוחנן אמר, ירמיהו לא הווה התם שהלך להחזיר עשרת השבטים. זאת אומרת, יש רבי יוחנן סובר שירמיהו כבר החזיר את עשרת השבטים. מספר 4, משנה. עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. אז זה לא כך מתאים לרמב״ם. הרמב״ם אומר שהוא מחזיר את מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. דוד שלט גם על עשרת השבטים. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה יום מה אפילו מאיר, אף עשרת השבטים שאפלה להם, שהם הלכו לגלות, כך עתידה להעיר להם. רש"י אומר בסנהדרין, במקום הזה, פעם 5, עשרת השבטים שגלן סנחריב, שנאמר וינחם בחלך וחבור נער גוזן וערים עדי, אין עתידים לחזור ממקום שגלו. ועד אמרינא בגמרא דירמיהו יחזירן, מה שראינו מקודם במסכת מגילה, לא שהחזירם כולם, אלא מקצתם החזיר. זאת אומרת, בהחלט, כנראה שכולם מודים שקצת מהשבטים הללו חזרו, אבל לא כולם. שנאמר, אני ממשיך פה במספר 6, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, כך גזר להם הקדוש ברוך הוא, שכיוון שעוזבים את תורתו ומגלה אותם. כיום הזה, מה היום מעפיל, בבוקר אפל ובצהריים מאיר, הנה בערב אפל מחתו מאיר, אף עשרת השבטים, זה מן דה אמר אחד. אבל לא הם בעצמם, אלא בניהם ובניהם, אותם שגלו עצמם, אין להם חלק, שרשעים מורים הם, אבל בניהם ודורות הבאים זוכים ומזכים מפי רבי. וישליכם, משמע שיהיו כולם גולים למקום אחד, אל ארץ אחרת, עשרת השבטים. הרמב״ם לא מתייחס לדבר הזה באיזשהו מקום, עד כמה שידוע לי, מה הוא מכריע פה, האם זה כמו רבי עקיבא, שהם לא חוזרים, או לא כמו רבי עקיבא, כמו רבי אליעזר. מפה מפשוט משמע ברמב״ם, שבאמת חוזרים. באמת ככה העיר גם החידה, שם בספר שאנחנו ציינו מקודם, בחיים שאל, הוא אומר, יכול להיות שהרמב״ם סובר, כמו שכתוב פה, שירמיהו החזיר כבר את חלק מעשרת השבטים. אבל זה פרט. עכשיו תראו, אבל בסוף המקור הזה, קצת לפני המספר 8, כדאמרינא לאל, שהוליכם למדינת אפריקי, שני השבטים לא גלו למקום אחד, אלא נתפזרו בכל הארצות. זאת אומרת, יש ריכוז של עשרת השבטים באיזשהו מקום, אבל יהודה ובנימין, שאנחנו כולנו עכשיו באופן כללי משני השבטים האלה, אותם הקדוש ברוך הוא לא ריכז במקום אחד בגלות, אלא פיזר אותם לחלוטין, ועליהם הוא אומר, אשריקה להם ואקבצם. בואו נשים את זה בזיכרון, את הפסוק הזה, נראה מה שאנחנו עושים עם זה חזד, עם הפסוק הזה. כלומר, הם, שני השבטים, הם כולם חוזרים בשלמותם מארץ ישראל. לגבי עשרת השבטים, אנחנו אומרים שיש בזה מחלוקת, יש אומרים שחלק כבר חזרו, והרמב״ם משמע בפשטות שהוא סובר שבאמת הכל חוזר להיות כמו שהיה בעבר, מקבץ נדחי ישראל, אז זה כולל גם אותם, כי הוא אומר, זה לממשלה הראשונה, כמו שהיה דוד בממשלה הראשונה. עכשיו הרמב״ם כותב, הוא בונה המקדש. זה כבר דיברנו בפעם הבאה וגם לפני כן. ציינתי לכם את זה פה במספר 9. השאלה אם דווקא משיח בונה את בית המקדש, או בית המקדש ירד מהשמיים כמו שאמר רש"י, או שאנחנו נבנה את בית המקדש כמו שאומר הרמב״ם, ורוב רובם של המפרשים אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. אבל זה כבר עסקנו בעריכות בפעם שעברה, אנחנו כבר לא נעסוק בזה עכשיו יותר. אבל מה שכתוב פה, שבית המקדש קודם למלכות בית דוד. זאת אומרת, יש קיבוץ נדחי ישראל, יש בניין המקדש, אבל לפי הירושלמי על כל פנים, זה קודם למלכות בית דוד. ברמב״ם בפשטותו כאן, במה שעכשיו אנחנו לומדים, זה לא כל כך פשוט, כי הרמב״ם אומר, המלך, המשיח, ככה וככה, הוא בונה המקדש, מקבץ נדחי ישראל. כבר דיברנו על זה בעבר ואמרנו, שבאמת יכול להיות שבית המקדש ייבנה הרבה לפני שחוזרת מלכות ישראל, או בוודאי כך סובר הירושלמי, ומרן הרב זצ"ל כתב שיש אין סוף ראיות שככה זה יהיה, אבל אם חס ושלום עדיין לא בנינו אנחנו את בית המקדש, ברור שזה אחד מתפקידי המשיח היסודיים, לבנות את המקדש כמו שהוא מחזיר את מלכות בית דוד ליושנה. אז הרמב״ם אומר, הוא חייב להגיע בסופו של דבר לבניין המקדש. ואחד הסימנים, אם בא אחד ואומר שהוא משיח ואנחנו רואים שהוא לא בונה את המקדש, אז הוא באמת לא משיח. עכשיו בואו נסתכל קצת, נטפל קצת בפסוק הזה שראינו פה בסוף המקור הקודם, בסוף מספר 7, אשריקה להם ואקבצם. בואו נסתכל, זה כתוב בזכריה פרק י' מספר 10, אשריקה להם ואקבצם כי פדיתים ורבו כמו רבו, ועזרהם בעמים ובמרחקים יזכרו לי, וחיו את בניהם ושבו. זה דומה למה שאמרנו מקודם, הם בעצמם לא חוזרים, אבל בניהם חוזרים לעשרת השבטים. והשיבותי מארץ מצרים ומאשור אקבצם ולארץ גלעד ולבנון אביהם. לבנון כתוב ברש"י קצת יותר למטה, פסוק י', זה בית המקדש. זאת אומרת, אני אקבץ אותם ולבנון אביהם, אני אביא אותם לבית המקדש. אז כנראה שהוא בונה את המקדש עוד לפני קיבוץ נדחי ישראל. זה בדיוק מה שהרמב״ם אמר, בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. או שהבניין כבר בנוי, ואז יש קיבוץ גלויות מאוד גדול. או שזה בא, אנחנו לא יודעים בדיוק איך שזה יהיה, המתווה איך יהיה, אנחנו יודעים נקודות ציון מה שיהיה. אנחנו יודעים שיש בניין מקדש, יש חזרה למלכות בית דוד, יש קיבוץ נדחי ישראל. אבל תראו, זה דבר מאוד מעניין מה שכתוב פה לגבי אשריקה להם ואקבצם. תסתכלו רגע אחד במספר 12. אמר רבי יהודה, כעת, יש רשימת החיות הטמאות שאסור לנו לאכול אותן. כעת זה הקוק, רחם זו שרק רק. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמו רחם, העוף הזה? כיוון שבא רחם, באו רחמים לעולם. אמר רב ביבי בר אביי, והוא דייתי ומידי ואביץ רק רק. זה איזה עוף טמא, שכל הזמן הוא יושב על איזשהו ענף, ואומר, שורק, שרק רק, וגמירי, יש לנו מסורת, אומרת הגמרא, דייתי וערב ושריק, אתה משיחה. כשהעוף הזה מתיישב למטה על הרצפה, הוא יושב תמיד על גבוה, על ענפים, ושורק. כשאתה רואה פתאום שהעוף הזה שינה את הטבע שלו, רש"י אומר, מפורש, יתיב הערה, מספר 13, אינו עומד אלא יושב ומספסף, סימן בשורה הוא. הערה שאין דרכו כן. פתאום הוא מניע משונה, אוף משונה, כל הזמן הוא שורק, כשהוא גבוה, יושב גבוה, אחר כך הוא צונח למטה ושורק. יתיב הערה ואינו עומד אלא יושב, זה בשורה. מה זה הדבר הזה? אוף, אוף תמה. אי אפשר להביא איזה חיונה, איזה משהו כזה, אם רוצים לבשר בשרות טובות של גאולה. בכלל, מה זה ההשתתפות הזאת של העוף הזה בעניין הזה? את השאלות האלה שאל הבן שלה, אם הבנים שמחה את האבא שלו. אם הבנים שמחה, כולכם יודעים שזה ספר שנכתב בתוך השואה, במצבים מאוד קשים. כתב את זה הרב טייכטל, והתפיס את זה בבודפסט, ממש בתוך השואה, והוא בעצמו כותב, אני יושב פה איזה, באיזה בונקר כזה בצד, ואני כותב את הספר הזה. הוא היה בזמנו קנאי מאוד. היה המתחת אלוזור, שהיה יהודי מאוד מאוד גדול, אבל היה מאוד מאוד מתנגד לה. הוא לא חשב שהציונות זה התחלת הגאולה. הוא גם היה אחד מגדולי החסידים שלו. ובתוך כדי השואה, הוא שינה לחלוטין את טעמו ונהיה אחד מאושיות הציונות. אז עכשיו הוא מצטט פה במספר 14, הרב טייכטל, פעם שמעתי עם רב אברום, זכר צדיק לברכה, עם אברום שפירא, שהוא נכנס פעם לרבי מצאנז בנתניה, הוא היה מאוד קרוב אליו, לרבי מצאנז שהיה גאון עולם. והוא ראה בחדר המיטות שלו את הספר "אם הבנים שמחה" אצל הרבי מצאנז. מספר 14, ידעתי בני ידעתי כי יוקשה לך קושייה גדולה על דברינו. אם כן הוא שהבניין שנעשה בימינו בארץ הקדושה הוא סימן ואות על הקץ שקרבה לבוא והתחלת לגאולה, איך ייתכן שרוב בוני הארץ הם על ידעבוננו מחללי שבתות ועוברי עבירה רחמנה לצלם, וכמעט אשר בגויי הארץ המה, כגויי הארץ המה, בעוונותינו הרבים. איך ייתכן שהבורא כל עולמים יעשה התחלת לגאולה ואות וסימן על ידיהם, הלוקאים בינם מגלגלים זכות על ידי זכאי? קושייה עצומה. ואז הוא אומר כאן דבר נפלא, אני חושב, בקשר הזה של השרקרק הזה. אהובי בני, מספר 15, קושייתך עצומה, לכאורה. אבל הסקט ושמע לדבריי, דבני, כי מי יעמוד הנפעלות תמים דעים, והנה זה אלוקי עולם בורא הכל ומאיתו כל, כל אשר נעשה בארץ, ועמקו מחשבותיו, מסבב סיבות גלגולים וקושר נימה בנימה עד שיתקיימו גירותיו למטה בעולם התחתון. הוא יודע, הוא מבין, למה בחר דווקא באלו לעשות התחלת דגאולה, ועוד וסימן לטובה על ידיהם. אז ככה, יש כאן אמונה, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטב אביד. שמעתי פעם שמישהו שאל את אחד הרבס הגדולים, איך אפשר, כתוב שאדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. וכתוב שהוא צריך לברך בשמחה. מה זאת אומרת? חס ושלום נפטר לו קרובו, כשהוא יושב עליו לא מנועת שיבה. אז הוא מגיד, מורה, מה זה בשמחה? איך אפשר, איך זה יכול להיות? דרך אגב, מסופר על האדרה, באמת, ביתו נפטרה, וכבר היו, התאספו המון אנשים בלוויה, וחיכו יותר משעה, ואז הוא יצא החוצה, והתחיל להלוויה, ושאלו אותו, למה התעכבת שעה? הוא אומר, אני עבדתי על עצמי, שאני אברך דיין האמת בשמחה. אז שאלו את הרבה הזה, איך אפשר להסביר דבר כזה? אז הוא אמר, לכו תשאלו את רב זושה, הוא שם, שם יושב על יד התנור, הוא יגיד לכם. אז הוא הלך לרב זושה, שאל אותו, רב זושה, איך אפשר להזמין את זה? מברך על הרעה, כי אני מברך על הטובה. הוא אומר, על הרעה? מה זה רעה? אני בכלל לא יודע, לא שמעתי שיש רעה בעולם. זה מה יעשה הקדוש ברוך הוא. אז כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה דוד רחמנה לטב אביד. אז עכשיו אני אחזור לשאלה של הבן הזה, שהיא שאלה מאוד, מאוד חזקה, ואז האבא אומר לו, תדע לך מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטב אביד. זה נקודה יסודית. אחר כך הוא אומר, 16, בוא ועריך דוגמה, גמרא מפורשת בחולין דף סמך ג' גבי עופות טמאים, דקאמר הגמרא רחם זה שרק רק. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה רחם? כיוון שבא רחם באו רחמים לעולם. פירש רש"י, רחמים, זה מטר, גשם בעולם. אמר רב ביבי בר אביי, והוא זה יתיב עמידי ואבית שרקרק, זה דווקא שהוא יושב למטה ואומר שרקרק, הרוף הזה. פירש רש"י מצפצף, נשמע כאומר שרקרק. וגמירי ויתיב הערה ושריק, אתה משיחה. הדוגמה, אם אתה רוצה לדעת, בשורת ביאת המשיח, תסתכל בטבע ותראה שינוי טבע אצל העופות הטמאים, שנאמר, יש ריקה להם והקבצם. בזכריה י' פירש רש"י, יש ריקה להם כדרך השורקים לסימן ואות לבוא אליו הטועה בדרך, והקבצם לעת קץ לעתיד, עד כאן דברי רש"י. ולפעום ריה, אתה עמדתי משתומם כשעה אחדה, הדברי חז"ל בזה. איזה מין דבר זה? למה דווקא עוף טמא? תעשה, תביא איזה יונה, משהו כזה. הבטיח הנביא, 17, דלעת כס העתיד ייתן לנו האות וסימן דגאולה על ידי עוף טמא. זו רשימת עופות הטמאים, רחב. וכן אמרה הגמרא בפירוש, גמירי דיאטיבה ערה, עתים משיחה, כי אומר, דבא להם בקבלה, דעוף זה יבשר לנו הבשורה דגאולה. כי בירוש רש"י בחולין, סימן בשורה הוא. הרי דבשורת הגאולה דלעתיד יהיה על ידי עופות טמאים. מה תאמר בני על זאת? ותקשה גם אם ככה קושייה לאלוקינו. למה יעשה כזאת לבשר את הבשורה היותר גדולה שאנו מצפים אליה בכיליון עיניים ובכל אהבת נפשנו על ידי עופות טמאים דווקא? הרי יותר היה מן הראוי לעשות זאת על ידי עופות טהורים, לגלגל זכות כזאת על ידי זכאי וטהור ולא על ידי טמא. רק האמת הוא כאשר כבר אני מוסיף לכם פה את הדף הנוסף. עופות טמאים הנזכר בתורה, ואחר כך הוא ממשיך הלאה. יאנה שאני כותב כעת בלי ספרים, במחיצתי, בתוך השואה. כי אני בגלות פה, עיר הבירה, בבודפסט, וטמון בירכתי הבית במקום מוצנע, כנראה באיזה בונקר הוא ישב שם. אי אפשר לי לציין המקומות בספרים הנ"ל. אבל תראו, בתוך השואה, הבן אדם הזה, אחר כך הוא גם נהרג, יושב, כותב דבר כזה, כי הוא חשב שזה ממש, מוכרחים לפרסם דבר כזה. בניגוד למה שהוא היה מקודם. על פי זה עניין מבואר בעת ידי חכמי הש"ס גילו לנו דסימן הגאולה יבוא על ידי עופות טמאים ורשעי ישראל הם העופות הטמאים. על כן אין לך בני וכך בא בקבלה, כמו שאמרו בש"ס, מירי ועל הקבלה אין להקשות מידי. כמו שאמרו בש"ס הרבה פעמים, קבלה נקבל וכולי וכולי. עכשיו הוא מוסיף עוד נדבך אחד בדבר הזה, בסוגריים, מספר 4. אגב, אומר, על מה דקפיד הגמרא דווקא דיאטיב ערה? מה זה דיאטיב ערה? למה? בואי ננסה לנתח קצת מה שחז"ל פה אומרים, שהעוף הטמא הזה יושב ברצפה פתאום. ומרמז על מה שאמר במדרש רבא שמו בפסוק ועלה מן הארץ, נחם בנו ועלה מן הארץ, שבזמן שישראל בירידה התחתונה הם עולים. ראה מכתיב, ועלה מן הארץ. אמר דוד, כי שחה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בטנינו, אותה שעה קומה עזרת לנו. כשאנחנו נמצאים בתחתית התחתית, שאי אפשר כבר לצנוח יותר למטה, שמה זה מתחיל. שם מתחילה הגאולה. הוא מרמז, הש"ס, דיאטיב ערה, היינו בקרן ישראל נגדע ונשפל עד לערה, אז עתי משיחה כן נראה לי. הישועות מלכו באמת שואל גם את השאלה הזאת. והוא אומר, תראה, אם אתה רואה התעוררות של יהודים שומרי תורה ומצוות ומתפללים שלוש פעמים ביום, אז זה דבר טבעי שזה גאולה. אבל, כן, אבל אם אתה נמצא במצב כזה חמור, כמו שאמר כאן הבן הזה של הרב טייכטל, שרוב עם ישראל, רוב עם ישראל עדיין לא יידרדר בענייני תורה ומצוות, ואתה פתאום רואה בתוך הגולה יהודים שרחוקים מתורה ומצוות פתאום מתעוררים לכיוון ארץ ישראל, זה סימן מובהק של גאולה. זה סימן שבתוך תוכו של כל יהודי באשר הוא יהודי יש לו את הניצוץ שפתאום זה נדלק. ונדלק הניצוץ הזה וזה הולך והוא נמשך, עוד לא אפילו לא מגיע לארץ ישראל, הוא מתעורר לבוא לארץ ישראל. זה ראינו באורות התשובה בפרק י"ז. עצם ההתעוררות דווקא אצל אנשים כאלה רחוקים מתורה ומצוות, זה סימן מובהק לגאולה. כי גם מי שמדורדר כל כך והוא רוצה פתאום לבוא, זה כאילו נגד הטבע, והוא רוצה לבוא לארץ ישראל, זה הסימן המובהק לגאולה. הגדיל לעשות האור שמח, בכתב שחלקו כבר פעם קראנו פה, רב צבי יהודה טורח ומעתיק את כל המכתב שלו בספרו לנתיבות ישראל. ואז האור שמח, באמת האור שמח היו לו כמה שלבים. בשלב מסוים הוא כתב, הוא כתב נגד הציונות. דומה קצת לרב טייכטל. כתב מכתב שהוא לא... מסויג מהציונות. פתאום באה הצהרת בלפור, ואז הוא כתב את המכתב שכאן אני ציטטתי אותו בשלמותו, ממספר 5 עד מספר 13. מיד כשהוא ראה שיש הצהרת בלפור, התהפכו היוצרות. ואז הוא כותב פה, קודם כל בתמציתיות את ההיסטוריה של עם ישראל, ובאמת באותו עיתון שהוא פרסם 40 שנה לפני כן את ההתנגדות לציונות, פה באותו עיתון, 5 שנים לפני פטירתו, התפרסם המכתב שאנחנו את חלקו נקרא פה עכשיו. כמובן שיש, אני תרקרתי אומרים שהמכתב הזה מזויף, אבל מה נעשה? הוא כתב את זה בתוך עיתון 5 שנים לפני פטירתו, שהוא כתב מאמרים בעיתון הזה. ואין בזה ספק שזה אותנטי הדבר הזה. מספר 5. מאז הכיר האחד אברהם אבינו את בורו, היה קושר כל תקוותו והבטחתו והנחילו את ארץ הקדושה לבניו, והלך בה לאורכה ולרוחבה ונטע אשל. זה הולך בשלבים. יצחק זרע בה וחפר בארות מים, דווקא בגוש קטיף זה היה. וכן יעקב בנה בית, וכל פסגת תקוותם הייתה כי בניהם ישבו בארץ המוריה. ומיום מתן תורתנו הקדושה לא פסקה נבואה מלצוות על יישוב הארץ, ואין לך פרשה שבתורה שלא נזכרת בה ארץ ישראל. אני פעם הלכתי לחפש, 5 פרשיות לא מצאתי בדיוק את ארץ ישראל, אבל רמזים יש בספר צוף דבש, שגם פעם אחת שאלו את הרב קוק, איפה בזוהר נקרא ארץ ישראל? הרב קוק היה לו ידע את כל התורה בעל פה. מי בראשית עד לעיני כל ישראל, הוא אמר בפרשה הזאת, זה כתוב פה בזוהר, וזה כתוב פה בזוהר, ובזוהר הקדוש, אין לך פרשה שלא נזכרת בארץ ישראל. או נרמזת ארץ ישראל, בעוד 5 הפרשות היום שאמרתי שמפורט זה לא כתוב. ומיום מתן תורתנו הקדושה לא פסקה נבואה מלצוות על יישוב הארץ. אין לך פרשה שבתורה שלא נזכרת בארץ ישראל, ובמצוות של חובת הגוף נאמר כי הביאך, כי תבואו, עשה מצווה שתבוא לארץ. 6. והקפיד השם יתברך על כבוד הארץ יותר מעל כבודו כביכול. עד שבעשיית העגל, אחרי שובה, מחל להם השם יתברך. אתם יודעים שבעגל כתוב, יש תפילה של משה רבנו אחרי מעשה העגל. משה רבנו שם בתפילה הזאת מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. זכור לאברהם, יצחק, ישראל לבדיך, שנשברת להם בר, ודבר עליהם, הרבה זרחם. למוחרת פרשת המרגלים, גם יש תפילה של משה רבנו. שם לא נזכרת ארץ ישראל. למה? אז הוא אומר, לא זוכר מי שמסביר את זה ככה, מכיוון, אני חושב שהרמב"ן. הרמב"ן אומר שכאשר אתה מתפלל על חטא העגל, שזה חטא עצום ונורא, וזה עבודה זרה, אבל אתה הולך בכיוון ארץ ישראל. וארץ ישראל היא ארץ של אברהם, יצחק ויעקב. אז הוא מזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. אבל עכשיו שאתה בועד בארץ ישראל, ואתה לא רוצה לבוא לארץ ישראל, ויש לך מרגלים ואתה בוכה בלילה בתשעה באב על הדבר הזה, אז מה פתאום שאני אזכיר את אברהם, אברהם, יצחק ויעקב? זה מה שהוא אומר. בעשיית העגל אחרי שובה מחר להם השם יתברך, וינחם. על הוציאם דיבת הארץ, אז 40 שנה הם נדדו במדבר בגלל דיבת הארץ. דרך אגב, בכבוד ארץ ישראל, יש גם דברים הלכתיים בדבר הזה. אנחנו מתקרבים עכשיו בעזרת השם לפורים. כתוב שהעיירות המוקפות חומה מימות יהושע בן נון קוראים בתתווה. אז הגמרא שואלת למה מימות יהושע בן נון, מימות שושן זה צריך להיות. אז כתוב שזה משום כבוד ארץ ישראל. כלומר, אין לנו, אם אנחנו נתחיל להגיד שזה רק כמו שמוקפות חומה ממות שושן, אז לא תהיה שום עיר בארץ ישראל שהיא תקרא בתתוואר. לכן בכוונה כתוב ממות ישוע בן נון, משום שאנחנו רוצים לתת כבוד לארץ ישראל, שיש בה גם כן בערים מסוימות ששם קוראים בתתוואר. אז זה מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הקפיד על כבוד ארץ ישראל. ומיום שנבחרו בציון וירושלים, מספר 7, דוד בתהילותיו, ישעיהו בחזיונותיו, ירמיהו בתוכחותיו, יחזקאל במשליו, לא פסקו מלהפליג במצוות יישוב ארץ, להשתפך נפשם בחרדת הקודש אשר בתוכח ירושלים. הוא בא להגיד לך, תשמע, נכון שהרמב״ם כותב שהמשיח מקבץ נתחי ישראל. אבל זה אין לך שום הצדקה להגיד, נו, אני אחכה לרמב״ם. עד שיבוא המשיח וימנה בית המקדש, אחר כך נבוא לארץ ישראל. תדע לך שהמצווה הזאת היא המצווה, כמו שכתוב בספרים, ששקולה כנגד כל המצוות בכל הדורות. 3 פעמים הרמב״ן חוזר, גם בגלותינו יש לנו את המצווה הזאת לבוא לארץ ישראל. נכון? שאם לא השלמנו את המצווה הזאת בעצמנו, תוך כדי, במשך אלפי שנים, אז המשיח יכריח אותנו לבוא לארץ ישראל בסופו של דבר. אבל אתה לא יכול להגיד, אני אחכה למשיח. כמו שאתה לא יכול להגיד, אני אחכה למשיח ונבנה את בית המקדש. כי הרי הרמב״ם אומר שצריכים לראות את בית המקדש לפני בו המשיח. רק המשיח, אם לא בנינו, אז בסדר, המשיח יבנה. הציבי לך ציונים, שובי אל הרייך אלה. אחר כך הוא ממשיך הלאה, מספר 8. במאה הזאת, זרחו קווי אור על ידי גדולי המאס, כמו מונטפיורי, בהתעוררות רבה מהרבנים, רב צבי הירש בטהרן, הרב קלישר, והרב גוטמכר, אליהו מגרייזיץ, לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שממותיה מעט. עד כי נתרחב הדבר על ידי הנלווים. אחר כך הציונים, ההתעוררות התחילה באמת גם מרבנים. אחר כך הנלווים התחילו לתפוס תאוצה של ציונות, ורבנים הרבה עמדו מנגד, כוללו בעצמו. ואף אותם שהיה בליבם לקרב את הדבר, שמו יד לפה, כי חרדו מהנלווים של להקדיש את הסעה. פחדו שמי יודע, ידרדר מפה מצב כזה ש... יבוא לארץ ישראל יהודים לא דתיים וכדומה, וידרדר העסק. ומהשלושת השבועות שהשביע את ירושלים, כן, אתם יודעים, בסוף מסכת כתובות, שכבר דיברנו כמה וכמה שיעורים. אז לכן עמדו חלק מהרבנים נתנו גב לציונות, חלק התנגדו מאוד לציונות, ורובם עמדו מנגד, אמרו, בואו נראה איך שזה יתבשל, מה יקרה פה עכשיו. ואז כותב, ממשיך הלאה, אני מדלק פה טיפה מספר 10, אמנם כעת אסה בהשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסן רמו, זה חבר הלאומים באיטליה, ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. ואחר כך אתם יודעים שגם אחר כך באום, אחרי השואה, גם שם, מהאום החליטו להקים את מדינת ישראל. או ברשיון המלאכים, קמה מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אתה לא יכול עכשיו להתחמק מזה. לא תגיד, אני מחכה למשיח. זה התחלת ימות המשיח, זה התחלת הגאולה. מצווה על כל איש לסייע, 11, בכל יכולתו לקיים מצווה. ואולי על זה נאמר בירמיהו, עד מתי תתחמק, אתה לא יכול להתחמק מזה. אם ייתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשושנה, והאנגלים מקבלים פה את המנדט, יכול להיות, חשבתי על זה, שגם פה ההתעוררות הזאת של גויים, של העופות הטמאים האלה, הגויים, לתת חלק בארץ ישראל, לתת בעצם בהצהרת בלפור, כל ארץ ישראל, כולל גבר הירדן שלנו. אבל פתאום להתעורר ולהנחיל לעם ישראל את ארץ ישראל, זה עצמו גם אחד הסימנים המובהקים של הגאולה. גם שמה וגם אחר כך באום, באמת זה גם דבר הלכתי, כי זה נגמר, על ידי זה נגמרו, שר פחד השבועות. אבל אתה רואה שזה דווקא התעוררות ממקומות רחוקים, זה נותן לך את הביטחון שיש פה התעוררות, שזה מעשה של הקדוש ברוך הוא נטו. הוא עשה את ההתעוררויות האלה גם בקרב ישראל וגם בקרב העמים. אחר כך הוא אומר, אולי תגיד שהגאולות הראשונות, למשל גאולת עזרא, הייתה על ידי, היו שם גם נביאים. אולי עכשיו אין לנו נביאים, אז זה לא נקרא גאולה. מספר 12, אין אמנם שאז היו נביאים, מחזיקים אותם, מי יודע? אז הוא אומר פה נקודה מאוד חשובה. אולי כמו חורבן הבית השני היה שלא על פי הנבואה, אחר כך לא, הנבואה נפסקה. כן, יהיה הנחת אבן פינה שלא על פי נביאים. וכנתינתו, כך נתינתו. דווקא במצב המדורדר הזה שפסקה הנבואה, והתפזרנו בכל העולם, אנחנו מתחילים את החזרה מההידרדרות, כמו שאמרנו מקודם, לגבי העוף הזה שיושב על הרצפה, מההידרדרות הנוראה שאנחנו נמצאים, שם זה פתח התשובה. שהעוף הזה יושב על הרצפה ושורק שם פתאום. אחרי במופלא ממך אל תחקור, זה תלוי בהופעת אור אלוקי, לראות וכו' וכו', אבל יהיה איך שיהיה, 13, זה כך מסיים אור שמח, מצווה, יישוב, ארץ ישראל, לא ניפטר מזה. כל מי שבכוחו יעשה, בזכות המצווה הזאת, תגן על עמו ישראל בכל מקומות מבושריהם, להצילה מכל רע וכו' וכו'. מאיר שמחה הכהן. גם רב ציודה אמרתי, שאני לא אמרתי לכם, זה מסתן את כל המכתב הזה בספרו לנתיבות ישראל בחלק שני. ואני רוצה פה להוסיף עוד נקודה אחת, שהיא גם קצת תיתן לנו הסברים על התמיהה הזאת של הבן, של האם הבנים שמחה, על איך שזה, בצורה כל כך מוזרה, העסק הזה מתחיל. יש שם מאמר שנקרא ללכות אהבת ישראל, נתיבות ישראל חלק ב', מספר 14. אהבת ישראל הנמשכת ממקור האמת, של יוצר האדם הבוחר בעמו ישראל באהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, גם אנחנו צריכים לאהוב את ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. אתה אוהב את ישראל, אתה נדבק במידת הקדוש ברוך הוא. כי אמיתתה המציאותית, כן החלטיותה הבלתי מותנית, אהבה שאיננה תלויה בדבר. זה לא תלוי איך אנחנו, מה אנחנו. גם בחירת ישראל היא לא כתוב בשום מקום. על נוח כתוב, איש תמיד גם צדיק, היה בריא דורותיו וכו', תהיה לו כמיד על נוח. אז הקדוש ברוך הוא בחר בו בגלל שהוא היה איש תמים. אברהם אבינו לא כתוב, תמים וזה. לך לך מארצך ומולדתך לארץ אשר אראך, גמרנו. לא כתוב תנאי של תמים. הקדוש ברוך הוא יצר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בכל מצב שהעם הזה נמצא. כי המתעתה במציאותית נקבעת בהלכה פסוקה מבוררת, ופותרש בה ועוד מ... על פי דברי חז"ל, מסכת קידושין, אשר אפילו כשאינם עושים רצונו של מקום, כשאין בהם אמונה, וכשעובדים עבודה זרה, נקראים הם בנים טובים למקום. כן החלטיותה, בלתי מותנית, זה לא מותנה במצוות, שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר. לא בשביל מעשיהם הטובים, ואף כי אינם מקבלים אלוקותו. כך אומר המהר"ל, בנצח ישראל, פרק י"ד. רצוי תמיד אומר שפרק י"ד בכמה מקומות, זה פרק חשוב. גם במסעת ישרים היה אמר, מדגיש את פרק י"ד דווקא. כי אמיתתה המציאותית המוחלטת, כן הישרת הדרכת ה-15. אם תבעו, אם תבעו, סליחה, יש אדם שיש לו טבע שהוא, כל דבר הוא מבקר. אומר אדם כזה שלא יודע להוכיח כמו שצריך להיות עדין בתוכחה שלו וכדומה, הוא פשוט מלא הוכיח. כשהוכיח תוכיח את אמיתך, זה בתנאי שהטבע שלך לא טבע פרוע. אם תבעו שלא לדבר רכות, פטור מלא הוכיח. וכן את הרבחה מבולוז'ית. או ביחס אל הבן שיצא לתרבות רעה ולכפירה, ציווה בעל שם טוב לאהוב אותו ביותר, ובזה יצא מהכפירה. כתוב גם בירות דבש, שאם יש לך אפשרות להתפלל תפילה, אין לך, אתה עסוק, אתה עמוס, אתה לא יכול להתפלל הרבה, אבל אם אתה יכול להתפלל על איזה רשע חולה או צדיק חולה, תתפלל על הרשע החולה. כי אם הצדיק חולה ימות, אז עם ישראל יפסיד את הצדיק, אבל... אבל הוא עומד בצדקתו, אם הרשע ימות ברשעתו, זה היום הנורא. אני מביא כאן עוד ביקורות, אני לא נקרא את כל המקורות. בכלל זה של אהבת הבורא יתברך שמו, אהבת התורה, המצוות, אהבה בני אדם מישראל, אפילו לפושעים. כך אומר הפה ליועץ. וגם כשמצווה לשנותם, 17, הוא, אם מקורבים אליו והוכיחם, מצווה לאהבם גם כן. זה מותנה, זה כתוב בפרק למדבט של... של התניה. שנאה מצד הרע ואהבה מצד הטוב שבהם, ליקוטי אמרים של התניה. גם בברכת המינים, ולמה שנים על תהי תקווה, שנקבעה בתפילת 18, כתוב כל הרשעת תובד, ולא עושה רשע. משום איתם הוא חטאים ולא חוטאים, מה שאמרה שם הברוריה, חטאים ולא חוטאים. באגרה, באורחיים, בסדור, גם כל חומר הדין. הנאמר לגבי מינים, אינו עניין לגבי אפיקורסים. כאן הוא רומז לדבר שהוא תמיד היה אומר, תמיד היה חוקר, מה יותר גרוע? מין או אפיקורס? מה ההבדל ביניהם? המין יש לו דת אחרת. נגיד הנוצרים נקראים מינים. האפיקורס הוא אתאיסט, לא מאמין בשום דבר. אז יש לזה באמת גם דיונים בראשונים, אבל רב צבי תמיד היה אומר שמי שיש לו דת אחרת הוא יותר גרוע, אם הוא נהיה נוצרי וכדומה, יהודי שמתנצר, הוא הרבה יותר גרוע מאחד שהוא לא מאמין בשום דבר. כי זה שלא מאמין בשום דבר, אז זה דף חלק, הוא יכול להשתפר, אבל הוא כבר קבע לעצמו איזה דת חדשה. אז על כל פעמים, מכל המקורות הללו, הבנו יפה, אני חושב, את דברי האם הבנים שמחה לבנו, תדע לך שזה מה שכתוב ברמב״ם. אני חוזר לרמב״ם שהתחלתי בו את השיעור. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד לישנה לממשלה הראשונה. לא כתוב, קודם כל יחזרו כולם בתשובה. אחר כך הוא יחזיר... הוא עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד לישנה לממשלה הראשונה, בונה המקדש ומקבץ נתחי ישראל. עד כאן אמרנו בשיעור היום. פעם הבאה נמשיך הלאה ונסביר את הרמב״ם שהוא מתקדם אחר כך בכמה וכמה מתקדמויות. ולכן באמת גם בלי משיח יש בהחלט התעוררות שזה עוד לא משיח, אבל זה באמת התחלת הגלגול, ולפעמים זה בא באמת ממקומות מאוד מאוד רחוקים, לא ממקומות כל כך קובעים כמו שהיינו חושבים, מצפים שזה יהיה הכל קודם כל צדיק ואחר כך יהיה ארץ ישראל. רבת שלום.